עכשיו בסייבר סייבר, מצעד הצפנים של שנות ה-90, בהגשת פרופסור אור דונקלמן, בהשתתפות נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר לך עידו.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר עידו, סייבר סייבר נועם.
סייבר סייבר אור.
מקום שביעי.
ובמקום השביעי יש לנו צופן נהדר, צופן בשם הידיעה. הוציאה אותו להקת ג'יימס מסי ושוג'י אליי. ג'יימס מסי, יש לציין, לא מזמן נפטר. היה אדם מאוד מאוד נחמד ומכובד. מה שקרה, לקראת סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, פרופסור אלי ביאם ופרופסור עדי שמיר מפרסמים את קיומה של קריפטואנליזה דיפרנציאלית, טכניקה לשבירת צפנים, שעד אז הייתה ידועה רק על ידי ה-NSA. C-Tech Astronomy. Too many secrets. ה-NSA בשנות ה-70 ידע על הטכניקה הזאת, וכאשר הוא פנה ל-IBM לתכנן את הצופן שעד אז היה הפופולרי, DES, ה-Data Encryption Standard, הוא הצליח לשבור את הצופן שה-IBM הציעו בשם לוציפר. אתם תאלצו להקשיב לפרק על מצעד שנות ה-70 בשביל לשמוע על הצופן ההוא, אבל החתים את כל אנשי IBM על סודיות, גילה להם את טכניקת הקריפטואנליזה הדיפרנציאלית, ואז הם תכננו מחדש את לוציפר תחת השם DES. מה שקרה זה אחר כך 15 שנים שבהם כל העולם או משתמש בדס או משתמש בצפנים שאפשר לשבור אותם על ידי קריפטואנליזה דיפרנציאלית.
עד אותה נקודה, מי שהשתמש בהצפנה היה חשוף לפריצה על ידי ה-NSA?
כן, וגם אחרי, אבל מסיבות אחרות.
וה-NSA משתמשים בזה בעצם ככלי נשק, לפענח צפנים ולהקשיב לתקשורת מוצפנת. מדוע הם מגלים את זה ל-IBM?
א', זה לא בדיוק שזה טכניקה קצת מורכבת, היא דורשת כל מיני יכולות מצד התוקף שלא תמיד יש לתוקף בעולם האמיתי, זו התקפה קצת יותר תיאורטית, אם כי היא מעידה על חולשות במקומות אחרים, זה סך הכל כלי שעוזר לתכנן צפנים שבטוחים גם כנגד התקפות אחרות. הסיבה שהם מגלים את זה ל-IBM היא כזו, IBM התבקשו על ידי הממשל האמריקאי בעצם להגדיר צופן ישמש את הבנקים, את הקהילה האזרחית של ארצות הברית. זאת אומרת, הוא הולך להגן על הכלכלה האמריקאית האלקטרונית, שבאמצע שנות ה-70 מתחילה להיות אלקטרונית. מה שאומר שבנקים וכספומטים מדברים בתקשורת נתונים שצריך להבטח אותה. כתוצאה מזה, ל-NSA יש אינטרס כן שיצאו דברים בטוחים מספיק, ולכן הם מגלים את זה לאנשי IBM, מחתימים אותם כאמור על סודיות, ובזה משתמשים כדי לתכנן צופן חדש.
ומתי המידע הזה יוצא אלינו, אל הקהל הרחב?
סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כמו שהזכרתי, אלי ביאם, עדי שמיר, מגלים את הקריפטואנליזה הדיפרנציאלית, ואז ה-NSA מודה שהוא ידע על הטכניקה, ואכן דס תוכנן להיות עמיד כנגד הטכניקה הזאת.
ולדס יש חולשות אחרות?
כן, מאוחר יותר גם התגלו חולשות של קריפטואנליזה לינארית, אבל אלה דברים שקצת יופיעו רק ב-93-94. אנחנו עדיין קצת מוקדם בנו.
ככל הידוע היום, בדס יש דלתות אחוריות?
למיטב ידיעתנו לא, אבל זה למיטב ידיעתנו, ואחת הבעיות זה שאת כללי התכנון של דס, כללי התכן של דס, הם פרסמו רק אחרי שהתגלתה קריפטואנליזה דיפרנציאלית. זאת אומרת, יכול להיות שהם הסתירו שם כל מיני דברים, ועד שלא נתפוס אותם, הם לא ידעו בהם. עד עכשיו היה רק למה הידיעה חשובה. איך שהתקלה קריפטואנליזה דיפרנציאלית, כל הצפנים שהיו עד אז חוץ מדס, הסתברו כפגיעים. מה שגרם לזה שכל הקהילה האקדמית רצה במעגלים כתרנגולות חסרות ראש, צועקות,
איך אפשר לצעוק בלי ראש?
לקמי יש קטע כזה. אני חושב שזה באדם אחרון שנורא חם, ואז הספר מוריד את הראש של אחד מלקוחותיו, שמתחיל לרוץ ולהסתובב ברחובות ולהשפריץ דם.
אני ראיתי את זה במונטי פייתון, זה לא הבירה השחור זה ש...
It's but a scratch. A scratch?
בכל אופן, מה שקורה, להקת ג'יימס מסי ושוג'י אליי, מה שהם עושים, הם מוצאים את הצופן הידיעה, שהוא בעצם שיפור של צופן קודם שנקרא פס, שהופך להיות הצופן הפומבי הראשון שתוכנן לא במחשכים כמו דס, דס אמנם תוכנן על ידי אנשי IBM, אבל עם מידע סודי מה-NSA, תוכנן באופן פומבי, פורסם באופן אקדמי, עבר אנליזות אקדמיות, והפך להיות מאוד מהיר האיידול, האייקון של כל אלה שרוצים לעשות הצפנה בטוחה שעמידה כנגד ה-NSA, יש לציין שקצת אחר כך פרץ לעולם PGP, וב-PGP כשהם היו צריכים לבחור צפן, האפשרויות היו או DES, שאנחנו לא יודעים איזה עוד איזים הסתירו שם ה-NSA, או IDEA. ולכן IDEA נכנס ל-PGP ומשם הוא הפך להיות נורא נורא פופולרי.
מצעד הצפנים של שנות ה-90. מקום שישי.
ובמקום השישי...
במקום השישי יש לנו צופן שמגיע דווקא מה-NSA. אחד הדברים שקרו במהלך שנות ה-90 זה שאנשים התחילו לשמש בדבר הזה שנקרא אינטרנט, או כפי שאנחנו נוהגים להגיד, מרשתת. הבעיה היא כזו, הממשל האמריקאי רוצה להזין לשיחות של עידו ונועם.
למה?
אנחנו לעולם לא נסגיר להם את המתכון לסמבוסק.
From my cold dead hands.
They can do that, you know. בכל אופן, החבר'ה ממציאים מנגנון שנקרא קי-אסקרו. הרעיון הוא כזה, בתחילת השיחה, עידו ונועם, אתם בוחרים מפתח אקראי. המפתח האקראי הזה בעצם משמש להצפנת כל המידע שעובר ביניכם, אבל כדי שהממשל האמריקאי יוכל לקרוא את השיחה במקרה ויש צו בית משפט, מה שעושים, מצפינים את המפתח הזה בתחילת השיחה תחת מפתח שני. But wait, there is more! אותו מפתח שני הוא ייחודי למכשירים שלכם, וכדי שהממשל האמריקאי יוכל לגשת אליו, הוא צריך לקבל צו בית משפט, איתו הוא הולך לשני גופים, למשרד המשפטים האמריקאי ולמשרד האוצר האמריקאי, מקבל בעצם חלקים של המפתח, ובאמצעות שני המפתחות הללו משחזר את המפתח השני, המשמש להצפנת המפתח הראשון, המשמש להצפנת המידע.
ואין לנו מה לחשוש מזה, כי כידוע המפתח אצל הג'ינג'י, והג'ינג'י בארוחת צהריים.
אבל מה קורה אם צד רביעי משיג גישה למפתח הזה?
אופסי. מה שקורה, נגמר המשחק. אז זה מנגנון הקי-אסקרו, בנוסף, זה הגיע עם צופן, שה-NSA פיתח בשם סקיפ-ג'ק. אלה מכם שקראו את דיג'יטל פורטרס של דן בראון, מומלץ בחום שלו, אולי שמעו על מערכת סקיפ-ג'ק, אין קשר בין מה שכתוב בספר, צפנים שכותבים את עצמם, ובין סקיפ-ג'ק האמיתי, אבל הצופן הזה יצא, ואכן היה איזו תקופה שאנשים השתמשו בו, מי שמכיר קצת צ'יפ הקליפר, או הצ'יפ של פורטזה, היום כמובן אף אחד לא משתמש לא בצופן ולא במערכת הזאת.
אנחנו רואים עכשיו רטרו לעניין הזה באוסטרליה, בארצות הברית, במדינות נוספות, רוצים להכניס משהו כמו הקי-אסקרו הזה, איזושהי דלת אחורית שתאפשר לממשל להזין לשיחות של אנשים רעים ולא רעים.
קיו, מיקי זוהר.
כן, אני כל כך התאמצתי להיבחר לזה.
אכן, למרבה הצער, כמו כל טרנד מוזיקלי, העולם חוזר על עצמו.
כמו המוזיקה המצערת של שנות ה-80, גם הצפנים חוזרים אלינו.
מצעד הצפנים של שנות ה-90. מקום חמישי.
במקום החמישי יש לנו משהו שהוא לא באמת צופן, אלא הוא פונקציה תמצות קריפטוגרפית בשם MD5. פונקציות תמצות קריפטוגרפיות, אם אתם אולי מכירים מהצפנת סיסמאות, סיסמאות, כשאומרים הצפנת סיסמאות, הן לא מוצפנות, הן מתומצתות. כערת אגב, בארץ יש דיון האם צריך להגיד גיבוב או תמצות. כשאומרים הצפנת סיסמאות, הן לא מוצפנות, הן מתומצתות.
הפרופסור אומר תמצות.
בוגרי טכניון ואנשים עם IQ מעל 160 אומרים תמצות, כל היתר אומרים...
אנחנו נמשיך עם גיבוב, אני חושב,
אז הרעיון, אלה בעצם פונקציות שקשה בינתן הפלט שלהם למצוא את הקלט. MD5 היא פונקציית הגיבוב הראשונה.
וכך נפל גם הפרופסור במלכודת שתמנו לו. כנראה שה-IQ בחדר פה ירד בגלל הקהלה.
MD5 היא פונקציית התמצות הראשונה בערך שתוכננה באקדמיה באופן מיוחד. תוכננה על ידי רון ריבסט, ה-R מאחורי ה-RSA. היא הופכת די מהר להיות תקן באינטרנט. האמת, הסיפור שלה הוא קצת יותר מורכב. בהתחלה זה היה MD4, כל מיני אנשים מצאו שם קצת חולשות הבטחה. ואז רון מתכנן את MD5. אלה מכם שמורידים, זוכרים שפעם היינו מורידים דיסקים חוקיים של לינוקס מהאינטרנט, והיה צריך לחשב MD5 שם. MD5 שם זה בעצם אותה פונקציית MD5, פונקציית תמצות קריפטוגרפית, שמאפשרת לנו לדעת שהדאטה לא שונה.
כאן אולי חשוב להדגיש שכמו שאמרת, זה באמת לא צופן, אבל זה משהו שהיום לא נחשב בטוח בשיט.
נכון.
כי איך ש... פורצים אותו היום, ואני עושה air quotes עם האצבעות היפות שלי, זה לא על ידי שבירה קריפטוגרפית שלו, אלא על ידי מה שנקרא rainbow tables, שפשוט שומרים את כל התוצאות האפשריות של כל הסטרינגים האפשריים, על מנת להגיע למפתח מסוים.
זה בקונטקסט של סיסמאות אפשר לעשות.
מכיוון שסיסמאות הן קצרות, והרבה פעמים פשוטות מכפי שהן צריכות להיות.
כן, וגם כי הפלט של הפונקציה הזאת הוא יחסית קצר, ובאמת ברגע שיש פלט קצר ומרחב סיסמאות לא גדול מדי, אכן אפשר לבנות את אותן טבלאות ריינבו. מה שקרה, דווקא יש שבירה קריפטוגרפית, פונקציות אימצות קריפטוגרפיות צריכות לקיים שלוש תכונות הבטחה, אחת מהן זה חוסר התנגשויות, זאת אומרת שקשה למצוא זוג התנגשויות.
התנגשויות הן כאשר שני תכנים שונים מקבלים את אותו תימצות.
בדיוק, את אותו הש ואליו, את אותה תמצית. ומה שקורה, ב-2004, פרופסור שיאיון וואנג, מצינגוואי אוניברסיטי, האוניברסיטה המובילה בסין, מגיע לכנס קריפטו ואומרת, הלכם התנגשות ב-MD5. מה שיפה בסיפור שלה, וזה למצעד של שנות ה-2000, השבירות הגדולות של שנות ה-2000, היא נותנת ערכים, היא כותבת את זה במאמר שאי אפשר לקרוא אותו, שמים את הערכים בתוך הפונקציה, וזה לא מתנגש.
הקצה הקטה.
בשביל הסינים האלה, כל המערבים נראים אותו דבר.
נכון. במקרה שלה זה, יש לה גם תירוץ טוב. חלקכם אולי שמע על ברוס שנייר, כותב הבלוג הפופולרי של ברוס שנייר. הוא פרסם בשנות ה-90 ספר שנקרא Applied Cryptography. ספר מעולה שמביא לכל אדם שידו משגת, קריפטוגרפיה פלוס קטעי קוד שמממשים כל מיני קריפטוגרפיות שונות. יש רק בעיה אחת. בקוד של MD5 יש טעות, הוא שם את ערכי ההתחלה במקום ב-Big Endian, ב-Little Endian. יש בפונקציות תמצות משהו שקרוי ערך התחלה, Initialization Vector או Initial Value, כששמים את הערך הנכון, air quote, מהספר של ברוס, מסתבר שבאמת יש לה התנגשות ב-MD5. אחרי שסיפרו לה שיש טעות בערכים שעבדה איתם, היא מתקשרת לסין, ושאחר כך יש לה התנגשות אמיתית ב-MD5. היום אנחנו יודעים למצוא התנגשויות ב-MD5 כמו זבל, ספציפית, אם אתם זוכרים, אולי ב-2008-2009, הייתה התקפה על CAIM של מרק סטיבנס וג'ייק אפלבאום ועוד כל מיני חברים טובים. מה שהם עשו, הם יצרו, פשוט כי מישהו עדיין השתמש ב-MD5 כחלק מתהליך החתימה על הסרטיפיקטים. אז מה שהם עשו, הם יצרו סרטיפיקט מזויף, כאילו הם Certifying Authority, CA, שבאמצעותו הם יכולים בעצם לייצר סרטיפיקט לכל אתר או לכל שירות שהם רק רוצים. מה שגרם להרבה CA'ים להפסיק להשתמש ב-MD5, אבל שוב, זה במצעד השבירות הגדולות של שנות ה-2000 נשמעות.
כלומר, אתר מזויף, אתר מפוברק, אתר שמתחזה למשל לאתר של הבנק שלך או לאתר חדשות גדול, כדי לבדוק אם הוא אותנטי, אני צריך להסתכל על התעודה שלו, והתעודה הזאת אומרת לי, הגורם המאשר, ה-CA, שאתה סומך עליו, אמר שזה אכן האתר, במקום זה הם שמו סרטיפיקט מזויף, ולכן יכלו בעצם לפברק את האתרים האלה, ולגרום לאנשים לחשוב שהאתרים האלה אותנטיים.
נכון, המנגנון של ה-PKI, ה-Public Key Infrastructure, הנפוץ באינטרנט, הוא באמת שאתה ניגש לאתר, האתר נותן לך סרטיפיקט שחתום על ידי CA שאתה סומך עליו, עם זאת, כדי לאפשר, נגיד, ל-Verisign העולמית, לחתום ל-Verisign ישראל, וכדי שלא צריך שלכולם יהיה את המפתח של Verisign ישראל, רק את של Verisign העולמית, מה שקורה, Verisign העולמית חותמת ל-Verisign ישראל, שהיא Verisign ישראל, CA בעצמה, ולכן Verisign ישראל יכולה לחתום לבנק הפועלים.
זה אגב מה שקרה לפני כמה שנים בטורקיה, כאשר אחד מה-Certificate Authorities המקומיים, הוציא תעודה כאילו מאובטחת של גוגל, וזה היה הסוף של הטראסט שניתן ב-CA הזה.
יש גם כמובן את הסיפור המפורסם של CNIC, ה-CA הסיני, יש את דיג'י נוטר, אם כי שבירות של PKI זה במצעד של שנות ה-2010, אז נאלץ לחכות לפרק הזה.
גם הרבה יותר קל תכלס פשוט לגנוב את המפתח הפרטי מ-Certificate Authority, כמו שעשו כמה פעמים כדי לחתום על מה שרוצים.
או להרביץ לבן אדם שיש לו את הדאטה, כידוע.
אני לא יודע איך זה קרה, הם פשוט נכנסו ולקחו הכל.
החיים של מנהלי אבטחת מידע לא תמיד קלים. עד עכשיו! קופסת הסייבר סייבר של סייבר סייבר לאבס עושה לכם חיים קלים. ועכשיו, בעיצוב חדשני ואווירודינמי שיקפיץ את מראה המשרד שלכם. קופסת הסייבר סייבר של סייבר סייבר תשים סוף לדליפות המידע בארגון שלכם. רק מחברים לשקע ה-USB ומקבלים שקט נפשי. אז איך זה עובד? אתם דואגים להבטחת המערכות, לחומות אש תקינות, לעדכוני תוכנה, לתהליכי פיתוח ולבדיקות תקופתיות, וקופסת הסייבר סייבר של סייבר סייבר מערכות תשמור על המאפים שלכם בריחים וחמים, בזמן שאתם עושים את מה שאתם תכלס צריכים לעשות. ועכשיו חדש, עם אור לד עם סגול. כי אף מנהל הבטחת מידע לא יכול לישון בשקט בלי קופסת הסייבר סייבר של סייבר סייבר לאבס. סימן מסחרי רשום, המאפים אינם כלולים. המציג אינו רופא, לשימוש חיצוני בלבד. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
מצעד הצפנים של שנות ה-90, בהגשת פרופסור אור דונקלמן.
חזרנו.
ולמאזינים שהצטרפו אלינו זה אתה, אנחנו בעיצומו של מצעד הצפנים של שנות ה-90 עם פרופסור אור דונקלמן.
אור, ספר לנו מה אתה עושה בחיי היומיום, כשאתה לא במצעדים מרגשים ומלאי תהילה כמו שלנו.
אני מופיע באוניברסיטת חיפה, במופע הנודד שלי, הבטחת מידע וקריפטוגרפיה. במהלכם אני מלמד סטודנטים איך לא לעשות סייבר סייבר. אני מלמד סטודנטים איך לא לעשות רשתות תקשורת, ובין היתר אני גם חוקר צפנים. התפקיד שלי זה לקחת אותם על כיסאות קטנים, להושיב אותם, להתעלל בהם, למנוע מהם שתייה, לראות איך הם מגיבים לכל מיני תנאי לחץ, ובגדול זה.
ספר לנו על צפנים מעניינים ששברת.
פעם היו רכבים שהשתמשו בצפן שנקרא קילוק. הצופן הזה משמש בעצם להגנה על השלט, התקשורת בין השלט לבין המכונית. וזה מסבר צופן משנות ה-80, פותח ידי חברה בדרום אפריקה, ונכנס לכל מיני מכוניות יוקרה באירופה בשנות ה-90, ב-2000, ומסתבר שהוא לא כזה בטוח. יום אחד הוא הודלף לרשת על ידי הקרים רוסיים, או באתר של הקרים רוסיים, ואז הסתכלנו עליו, אמיתי, ידידי, חברי, נתן קלר, היום פרופסור בבר אילן, מנחי לשעבר מהדוקטורט פרופסור אלי ביאם, הטכניון, ושני עמיתים מהאוניברסיטה הקתולית של לובן, קאו לובן, שהיא בעצם המקה של הקריפטוגרפיה הסימטרית, של הצפנה הסימטרית, פרופסור ברט ברניל, ומישהו שהיום עזב את הקהילה האקדמית, וזה די עצוב לנו, סבסיאן אינדסטיכה, שיחד עבדנו על השבירה של הצופן, אחר כך גם יצאו עבודות המשך, והיה איזה שלב שאפילו פנו אלינו מהמשטרה האיטלקית, איך הם יכולים להשתמש בשבירה אקדמית של צופן, כדי להיכנס למכוניות מבלי להשאיר עקבות שהם אכן נכנסו למכונית. עכשיו, זה נורא מעניין שפונה אליך מישהו ואומר, שלום, אני מהקרניברי, משטרת האנטי-מאפיה האיטלקית, אנחנו רוצים להיפגש איתך בטורקיה, במקרה בכנס שאתה נמצא שם, ואז אתה מתחיל לנסות להבין איך אני מוודא שהוא אכן מהקרניברי, ולא מהצד השני, או לפחות שהוא מקבל תשלום גם מהקרניברי. אני לא מוכן להתחייב על מה קורה בשעות הפנאי שלו.
פה חשבתי.
פה ממש חשדתי.
כן. השאלה היא, לאיזה מאפייה הוא שייך?
משטרת בדיחות האבא, אתה עצור. להירחק לאט, לאט ובזהירות מהמיקרופון.
אני מצטער אם פגעתי בכם או בעסק שלכם, וזה לא מעניינים, אתם מופיעים לחמים או מכניסים בתוכם אצבעות. מאפיה, 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 רגע!
בזבזו די מזמנכם על ההיסטוריה האישית שלנו, בואו נחזור למצעד.
מצעד הצפנים של שנות ה-90. מקום רביעי.
ובמקום הרביעי?
במקום הרביעי יש לנו צופן מאוד מעניין, נקרא NTRU. בשונה מכל הקודמות שהיו, מה שקרוי מפתח סימטרי, לשני הצדדים יש אותו מפתח, או פונקציה תמצות, במקרה של MD5. NTRU היא מערכת פאבליקי. היא מבוססת על סריגים, lattices, היא נחשבת עמידה ביום שבו יהיה מחשב קוונטי, לא עלינו. אם אתם שמעתם, ביום שיהיו מחשבים קוונטיים, הקריפטוגרפיה...
כל ההצפנה מתה.
אז זהו, שלא.
אבל זה כותרת טובה לעיתון.
יש סיבה שעוטפים את המדגים. יותר ברצינות, מחשבים קוונטיים באמת יודעים לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא יודעים במחשבים רגילים. עם זאת, יש עדיין לא מעט ענפי קריפטוגרפיה, כולל אפילו קריפטוגרפיה סימטרית. מה שנצטרך לעשות, נגיד, בעולם של קריפטוגרפיה סימטרית, זה סך הכל להכפיל את אורך המפתח. מי שהיום משתמש ב-AES עם מפתח של 128 ביט, ישתמש ב-AES עם מפתח של 256 ביט, ובזה הוא יהיה מוגן.
עכשיו אתה נשמע לי כמו הטכנאי מדיחים שבא אליי לפני כמה ימים הביתה, ואמר, פשוט תאריך את הצינור.
זה בדיוק מה שצריך לעשות, להאריך את המפתח.
וכמה כסף אתה תיקח על זה? אנחנו יודעים, אנחנו מכירים אתכם, אתם הקריפטוגרפים. חפרים.
3 ביטקוין ושני איתריום. שעד אז כבר יהיו שבועים הרבה פחות, כי קוונטום קוונטום. דרך אגב, אני מחכה לפודקאסט קוונטום קוונטום, שלדעתי יהיה הצלחה כבירה, כמעט כמו סייבר סייבר.
בורקס ב4 מימדים, נועם.
אז מערכת NTRU, כמו שאמרתי, מבוססת על סריגים. זו בעיה לדוגמה שבעולם הקוונטי לא יודעים לפתור אותה יותר מהר מאשר בעולם הקלאסי. ולכן כל מי שבשנות ה-90 רוצה להמציא קריפטוגרפיה חדשה, מחפש בעיות מתמטיות חדשות, שאותם מחשבים קוונטיים לא יודעים לפתור, המערכת יחסית יעילה, לטיסים הם יחסית יעילים, יש להם בעיות במקומות אחרים.
אתה אומר בעצם שחלק מהותי מהקריפטוגרפיה היום, המודרנית, היא למצוא בעיות שמחשבים לא יכולים לפתור.
בינתיים.
כן, זה בסופו של דבר, כל הקריפטוגרפיה בפועל, או מרבית הקריפטוגרפיה בפועל, היא בעצם למצוא בעיות שתוקפים לא יצליחו לפרוץ אותן, או לפתור אותן, גם כשכוח החישוב יגבר, גם אם יהיו מודלים של חישוב חדשים, גם אם יקרו דברים, זאת אומרת, היום אנחנו עוברים ממודל שמה שהיה פעם, בלק בוקס, התוקף, רואה את הנתונים המוצפנים, אנחנו אפילו מרשים לו לא רק לראות את ההצפנות, אלא גם לבקש הצפנות של ערכים מסוימים, אנחנו מבקשים, אנחנו נותנים לתוקף יותר ויותר כוח, היום אנחנו גם מנסים להתגונן כנגד תוקפים שמחזיקים את מכשיר ההצפנה ביד, ויכולים לדוגמה למדוד לו את המתחים, כמה חשמל הוא צורך. כשאני כותב משהו בזיכרון ואני הופך ביט מ-0 ל-1, זה צורך יותר חשמל מכתיבת ביט של 1 שהפך ל-0, ולכן אני יכול לדעת מה קורה בתוך התהליך הפנימי של החישוב, פשוט על ידי מדידת צריכת זרם או מדידת זמנים. אלה מכם שרוצים קצת הדוגמה, אני הולך לעשות פה עכשיו לייב קסם עם עידו. עידו, האם פגשת אותי לפני היום?
כן. לא, מה פתאום?
עידו, אני נותן לך שני מטבעות. ביד אחת אני מבקש תשים מטבע של 10 שקלים, אל תגיד לי באיזה יד, וביד השנייה שים מטבע של 57 שקלים ו-13 אגורות.
אין לי מטבע כזה.
הוא מזויף.
אוקיי.
עכשיו שים לב לקסם, ואני מבקש מכולם, זה קסם מאוד מסובך, קח בבקשה את הערך של המטבע ביד ימין, וכפול אותו ב-100.
אוקיי.
עכשיו קח את הערך של המטבע ביד שמאל, וכפול אותו ב-97.125.
אוקיי. הבנתי.
זה דוגמה לאיך אני יכול להוציא מידע סודי על סמך כמה זמן לוקח לבצע פעולה. יש לנו עוד כל מיני שיטות, ואנחנו לאט לאט בקריפטוגרפיה מנסים לתת מעטפת הגנה יותר ויותר רחבה. בין היתר, כנגד עולם שבו יש לתוקף מחשב קוונטי.
אז מה שאתה בעצם אומר, שמבחינה פילוסופית, קריפטוגרפיה היא מדע הזמני.
כל מדע הוא מדע הזמני. אבל בסופו של דבר קריפטוגרפיה או הכוח שלה נמדד על ידי כמה מיליוני שנות מחשב צריך בשביל לשבור אותה. אין קריפטוגרפיה בלתי פריצה, יש קריפטוגרפיה בלתי פריצה באמצעים סבירים.
יש גם קריפטוגרפיה בלתי שבירה לחלוטין. אחת מהמערכות הקריפטוגרפיות הראשונות, מפתח חד פעמי, one time pad, קרוי גם צופן ורנם, היא דווקא עמידה כנגד תוקף בעל יכולת חישוב אינסופית, אבל תחת הגדרות מסוימות. לדוגמה, במקרה של ורנם, one time pad, מפתח חד פעמי, תוקף עדיין יכול לשנות את ההודעות המוצפנות, בלי שזה יתגלה, אבל הוא אף פעם לא יודע מה מוצפן באמת. אז מה שעושים היום בקריפטוגרפיה, זה מנסים להכליל את היכולת להגן על הנתונים, לא רק כנגד קריאה שלהם, אלא גם כנגד שינוי שלהם. יש לנו עוד כל מיני כלים קריפטוגרפיים שמעמידים כנגד כוח חישוב אינסופי, לדוגמה הזכרתי קודם לכן את אותם שני מפתחות שמחולקים בין שני המשרדים בארצות הברית, בעצם המכניזם שמשמש לזה הוא גם כן מה שקראו Information Theoretic Secure, תוקף בעל כוח חישוב אינסופי, ואפילו עם מחשב קוונטי, ואפילו עם אינסוף זמן, אינסוף כסף, אינסוף אנרגיה, אינסוף, לא יצליח למצוא את הערכים הסודיים. ויש דרך אגב כנס שבקרוב יהיה בארץ, אם זה מעניין אתכם, ITCS, שעוסק ב-Information Theoretic Computer Security, כנס חדש.
אנחנו נהיה שם.
אז רק כדי לסיים את NTRU, כמו שאמרתי, אחת המערכות הראשונות הלטיסים, מה שמעניין ב-NTRU זה שזו מערכת שכשיוצאה, גילו בחורים. אז הם תקנו את החורים, אז מצאו חורים אחרים, אז מצאו חורים אחרים, איזשהו היה משחק כזה של חתול ואכבר. הגדולה של NTRU זה באמת הרעיון שאפשר לעשות מערכת סריגים יעילה, והיום, 20 ומשהו שנה אחרי שהם מוצאו לראשונים, כבר NTRU הגיע למצב שהיא מערכת שאפילו אפשר להשתמש בה, כי היא עמדה במבחן הזמן.
היא נמצאת בשימוש היום?
רק אצל מי שבאמת רוצה. זה ליודעי חן.
ותוכל להסביר מה זה סריגים בהקשר הזה?
כן, אבל אני צריך שזה לוח וגיר. קצת יותר ברצינות. סריגים, lattices, זה הזמן לשים פה בפודקאסטים, אתם יכולים ללחוץ עם האוזן על לינק לוויקיפדיה. לטיסים, סריגים, הם אוסף של וקטורים שפורסים מרחב של נקודות. מה ש... אומר שבעצם אני יכול לצא כל נקודה כצירוף לינארי שלם של הוקטורים בבסיס. במערכות האלה יש שתי בעיות עיקריות, לדוגמה, מהו הוקטור הקצר ביותר שאפשר לכתוב כצירוף לינארי שלם של אותם וקטורי בסיס, וזאת נחשבת בעיה קשה גם בעולם הקוונטי, ואפשר לבנות סביב זה מערכת הצפנה. בגדול, מי ששומר בצד את הוקטור הקצר ביותר, הוא בונה מראש מערכת שזה הוקטור הקצר ביותר שלה, ואז הוא מסתיר את זה על ידי כל מיני תרגילים מתמטיים, ומפרסם רשת או אוסף וקטורים די גדול. אז זה דוגמה לבעיה שעליה אפשר לבנות דברים מבוססי לטיסים. היום דרך אגב לטיסים נורא פופולריים, בעיקר בהקשרים של פולי הומומורפיק אינקריפשן, אולי שמעתם את הבאזוורד הנפלא הזה, מערכות הצפנה הומומורפיות, שמאפשרות להצפין נתונים ולהפעיל פונקציות על המידע המוצפן במקום על המידע הגלוי. נורא פופולרי בהקשרים של פרטיות והבטחת מידע, פשוט קצת איתי.
מצעד הצפנים של שנות ה-90. ועכשיו, שלושת הגדולים. מקום שלישי.
במקום השלישי יש לנו עוד נגיעה בעולם הפאבליקי, וזה RSA-OAP. RSA, שיטת ההצפנה של ריבס שמיר ועדלמן משנת 77, היא סך הכל מה שנקרא, סך הכל במרכאות, מה שנקרא One-Way Trapdoor Permutation. זאת אומרת, פונקציה שלוקחת X, הופכת אותו ל-Y, קשה להפוך את Y חזרה ל-X, אלא אם אתם יודעים מידע פרטי. וזה בעצם אפשר לנו לבנות את הפאבליקי קריפטו סיסטם הראשון של RSA. העניין הוא כזה, המערכת הזאת מניחה שהתוקף אין לו הרשאות גדולות מדי, וספציפית הוא לא עושה את ההתקפה הבאה, נותן לכם סייפר טקסטים ומצפה מכם לפענח לו אותם לפליין טקסטים. זה באפשר כל מיני התקפות, לדוגמה הזכרתי את הטיימינג הטקס, יש עוד קלאס שלם של התקפות, יש עוד סט שלם של התקפות שאפשר לעשות, אם התוקף רשאי לעשות דברים מלוכלכים שכאלה. אחד הפתרונות שפותח ב-OAP זה בעצם דרך לעטוף את המידע, לקחת את ההודעה M שאתם רוצים לשטוח אותה, לעשות לה איזה מסאז' מסוים, ובסוף לקבל הודעה אחרת שאותה מצפינים. כשאני מפענח את ההודעה, אני בודק האם המסאז', האם קיבלתי משהו שמתאים למסאז', ואם לא, אני יודע שמישהו עובד עליי. לדוגמה, אפשר לקחת הודעה M, לשרשר לרצף ביטים שהוא 0, ולהצפין את הדבר הזה, ואז כשאני מפענח, אם אני לא רואה שיש בסוף את אותו רצף של אפסים, אני יודע שמישהו עבד עליי ונתן לי סייפר טקסט לא מקורי, או יותר נכון סייפר טקסט שהוא לא יודע את הפליין טקסט שלו. נותן לי כתב סתר שהוא לא יודע את הכתב הגלוי שלו. ואז אם אני אגלה לו את הכתב הגלוי, אני אחשוף מידע. OAP זה דרך יותר חכמה ויותר אינטליגנטית לעשות את זה, היא גם מכניסה רנדומיות, היא מכניסה עוד כל מיני פרמטרים, ובעצם זאת הדרך הנכונה להשתמש ב-RSA. זאת אומרת, אם היום אתם משתמשים ב-RSA, באמת למטה, 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 אתם משתמשים או ב-RSA PKCS, על כל צרותיו שלו, או ב-RSA OAP, שהומצא בשנות ה-90, והוא בעצם הבסיס להצפנה אסימטרית טובה ובטוחה, עד כדי מחשב קוונטי.
וזה בעצם מה שנמצא היום בבסיס של הצפנת ה-SSL, למשל.
כן.
עד כמה שונה העבודה בין כתיבת צפנים לבין פיצוח צפנים? כי כאשר אתה מפצח צופן, אתה מחפש בו חולשות, אבל כאשר אתה מפתח צופן, גם אז אתה מחפש בו חולשות כדי לבדוק את העבודה של עצמך.
זה נכון, אבל יש לנו כל מיני מתודות פיתוח היום, חלקן, אנחנו נזכיר אותן עוד מעט, ליצירת צפנים בצורה בטוחה. זאת אומרת, אם תעשה ככה וככה וככה, אז ההתקפות מהסוג הזה והזה לא תהיינה קיימות. הזכרתי קודם את ההתקפה, את הקריפטואנליזה הדיפרנציאלית, יש לנו טכניקות לפתח צפנים עמידים כנגד התקפות דיפרנציאליות. הזכרתי ברקע את ההתקפות הלינאריות, יש לנו טכניקות איך לפתח צפנים עמידים כנגדה.
וזה פול פרוף או שיש בהם גם פרצות ודברים שאנחנו עדיין לא יודעים?
יש בהם הנחות, זה לא פרצות, צריך לקרות, אתה צריך להניח שמשהו מסוים לא יתקיים, משהו שמניסיוננו לא סביר שלא יתקיים. אמנם יש לי קצת עבודות, יותר נכון, תומר אשור, שכבר פגשתם אותו פה, הציע כל מיני רעיונות שמראים שחלק מההנחות האלה לא תמיד מתקיימות, להערכתי הוא צודק, הקהילה הקריפטוגרפית עוד לא שוכנעה, אבל ברגע שאנחנו כקהילה נשתכנע שזה המצב, אנחנו גם יודעים להתאים את אותן מתודות להתקפות החדשות.
עכשיו גם בפיתוח של צפנים חדשים, הזכרת את תומר, מלחמתו ב-NSA בעצם, אם נזכיר שוב את הפרק המצוין הזה, לדבריו או לדברי רבים בקהילה, מאוד ייתכן שצפנים מסוימים שמוצאים על ידי גופים מסוימים, הם הכניסו להם דלתות אחוריות, אם נקרא לזה, או כל מיני נקודות בעקומות שהם יודעים ערכים מאוד מסוימים עליהם, שהם מאוד יקלו עליהם לפרוץ אותם. איך אתה מכניס דלתות אחוריות לצפנים, בעצם?
כי צופן, הרי אם הוא מתפרסם, אם הוא נחקר על ידי הקהילה, הוא לא קופסה שחורה, הוא לגמרי גלוי, הקוד שלו פתוח.
זה נכון. אנחנו כבר לא בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, שבהם עדיין היה אפשר לקנות צפנים בקופסה שחורה, אי אפשר לדעת מה מתחת למכסה המנוע. היום הדרישה, וגם של גופי תקינה, כמו ISO, International Standardization Organization, הידוע מ-ISO 9000, ISO 9002, ואם אתם אנשי סייבר, מסדרת ה-ISO 27000, שעושה תקני אבטחת מידע על איך לא לעשות אבטחת מידע, דורשים שהתיאור של הצופן יהיה פומבי, שהוא פורסם בשפה האנגלית, שהוא זמין כך וכך זמן לקהילה האקדמית, יש דרישות. העניין הוא כזה, בצפנים סימטרים זה, יש איזו טענה שמי שמצליח להסתיר דלת סתרים בעצם המציא פאבליקי חדש, אבל זה לא נכון בדיוק. ניתן, ואנחנו יודעים על קלאסים מסוימים של התקפות, שבהם אפשר לשים איזה אזור מסוים של פליין טקסטים, לצורך העניין, אוסף נתונים שצבוע במיוחד, שכשמצפינים אותו, אז קורים דברים נורא נורא מעניינים. לדוגמה, תמיד אפשר לסדר שהצפנה של הנתון 0 תהיה המפתח הסודי. זאת אומרת, אז אני מבקש מכם בתור מותקפים, תצפינו לי בבקשה את ההודעה 0, אתם תגידו, טוב, בסדר, אנחנו מוכנים לעשות את זה, והפלט של הצופן יהיה באמת אותו מפתח סודי שאתם משתמשים. זה כמובן בנייה שקל מאוד לבדוק את זה, כל מה שצריך לעשות זה לקחת ולהצמין תמיד את 0 ולראות שלא מקבלים את המפתח הסודי, אבל העניין שאני יכול, סתם נטפלתי לאפס, אני עוד יכול לטפל לכל ערך שהוא, אפשר לבנות את זה ככה, שזה כן יקרה.
בצופן שלנו זה יהיה המתכון של הסמבוסק הסודי.
מצעד הצפנים של שנות ה-90, שלושת הגדולים, מקום שני.
במקום השני יש לנו צופן בשם סרפנט. סרפנט הוא צופן שפותח כחלק מתהליך ה-AES. באמצע שנות ה-90, האינטרנט תופס תאוצה, אנשים מתחילים לא עלינו לקנות דברים באינטרנט, מה שאחר כך יאפשר לכל מיני סורקים אוטומטיים להגיע לאתרים עם כרטיסי אשראי. אז חברת נטסקייפ,
עליה השלום,
היא זכרה ברוך, מפתחת דפדפן, לא עלינו, שמאפשר לקנות דברים בצורה בטוחה באינטרנט.
הם אשמים. עכשיו אני יודע.
תקן SSL1, SSL2, SSL3, שובו של הג'דאי, מה שלימים יהפוך להיות TLS1.0, 1.1, 1.2, ולא מזמן יצאנו גם 1.3, יהי שמו מבורך לעולמי עולמיה, ואמרו אמן.
אמן, אמן.
בתיאבון.
ומתגלה הבעיה הבאה. דס, שהוא צופן שעובר קצת מכות בכנף, וכל מיני צרות שכאלה, הוא לא מספיק בטוח, ולכן צריך להשתמש במה שקרוי טריפל דס, הצפנה תחת שלושה מפתחות שונים, אבל דס תוכנן על ידי מהנדסי חשמל, לא עלינו בשנות ה-70, לטכנולוגיה של שנות ה-70. שנת 95, אנשים רוצים להשתמש במחשב שלהם, ולא בכרטיסים ייעודיים שעושים הצפנת דס, ולכן צריך דברים שעובדים טוב בתוכנה. זאת אחת הסיבות ש-MD5, היה נורא פופולרי, הוא תוכנן למעבדי 32 ביט. אנחנו רוצים צפנים חדשים, אנחנו רוצים צפנים שמדידותיים לתוכנה. ואנחנו גם באותה הזדמנות רוצים צפנים שלא תכנן ה-NSA, או תוכננו עבורי ה-NSA במחשכים, וכתוצאה מזה, מכון התקינה האמריקאי הטכנולוגי, NIST, National Institute of Standards and Technology, מתחיל לנהל שיחות עם הקהילה הקריפטוגרפית, מה צריך להיות תקן ההצפנה של הדור הבא. מה שקורה, במקביל, חברת RSA Labs, שאחר כך נקנתה על ידי EMC, שנקנתה על ידי Dell, שנקנתה דאחה לשונרה, דנשך לקל בד, דאחה לתורה או משהו כזה.
תתבען לי את זה.
דאחה לטופו. מפרסמת דס צ'אלנג'ז, הם נותנים נתון מוצפן, נתון מפוענח ואת ההצפנה שלו, תחת דס, ואומרים, הראשון שמוצא מקבל $10,000. בסיבוב הראשון זה לקח 90 יום, חישוב מבוזר ברחבי האינטרנט. בסיבוב השני זה לקח רק 40 יום, קצת פחות, תוך שימוש בטכנולוגיה שמאוד מזכירה את סטי את הום, מי שזוכר את הסקרין סייברים הנהדרים שבמקביל מסתכלים על
אותות רדיו מהחלל.
כדי למצוא חיים חוצניים, אולי אינטליגנטיים, אולי אינטליגנטיים יותר מאיתנו.
בעלי מתכון לסמבוסק יותר טוב. אז בעצם לוקח רק 40 יום. בינתיים הממשל האמריקאי אומר, אבל דס בטוח, הנה לקח 40 יום תוך שימוש בטכנולוגיה מבוזרת ואז יצא הדס צ'אלנג' השלישי, ובאותו זמן האלקטרוניק פרונטיר פאונדיישן had enough. מה שהם עושים, הם פונים לבחור בשם פול קוצ'ר, שבונה להם מכונה, שמוצאת את המפתח ב-56 שעות, מכונה שאפשר לרכוש במחיר שווה לכל נפש של $220,000, בלבד רוצים למצוא את המפתח יותר, מהר תקנו שתי מכונות, זה לא כזה יקר.
אני מכיר ארגון שאין לו בעיות כספים בארצות הברית.
אפרופו ארגון הזה שאין לו בעיות כספים, כשיצא דס לראשונה לקהילה האקדמית בשנות ה-70, אחת התלונות הייתה שאורך המפתח 56 ביט, הוא קצר מדי. ומישהו הלך ותכנן מכונה, שמוצאת מפתח דס ביום. הוא אמר, המכונה הזאת תעלה $20 מיליון. התגובה של ה-NSA הייתה, לא, שניים. אתם טועים, זה עולה $200 מיליון.
There isn't a government on this planet that wouldn't kill us all for that thing.
Aha. בכל אופן, הקהילה הקריפטוגרפית והקהילה של הבטחת המידע, וגם קהילת המשתמשים, רוצים צפנים בטוחים, רוצים צפנים מהירים בתוכנה, וניסט מכריז על תחרות AES, Advanced Encryption Standard, מה שהחליף את DES. ובכל השבילים ומכל הדברים אל הארגון מגיעים צפנים חדשים. בשלב הראשון מגיעים 15 צפנים שעומדים בדרישות הסף, דרישות הסף דרך אגב נהדרות, לדוגמה מימוש באסמבלר לפנטיום 2 MMX 300 מגה הרץ, כי זאת הייתה מכונת המז'רמנט הרשמית.
עם הכפתור טורבו לחוץ או בלי?
אני חושב שב-MMX 2 כבר לא היה כפתור טורבו, אבל זה... אז יש לנו דרישה כזאת, דרישה של קוד C, ANSI C, מלא, שעובר קומפילציית GCC מינוס W all בלי שום וורנינג, חישוב ידני של כל שלבי ההצפנה, וחתימה של כותב ההצעה שהוא לא הכניס דלתות סתרים לצופן.
כמדען אתה בוודאי מאוד סומך על אנשים שחותמים ואומרים, אני לא הכנסתי דלת אחורית.
נכון, במיוחד שאתה רשאי להגיש הצעות שמישהו אחר כתב. זאת אומרת...
הדינגו הכניס דלת אחורית בצופן שלי.
מתוך ה-15 הצעות הללו, בערך 7 נשברות, מתוך ה-7 שנשארו, 8 שנשארו, 5 נבחרות לשלב השני, זה התחרות ה-AES, ואז במפגש האחרון של התהליך הזה בניו יורק, נערכת הצבעה, במקום השני זוכה סרפנט. סרפנט הוא צופן שפותח על ידי רוס אנדרסון, בלאס קנוצן ופרופסור אלי ביאם, שהמטרה שלו זה בעצם להיות צופן מהיר, בטוח, שתוכנן על ידי אנשים שמבינים איך לתכנן צפנים, ובאמת עושים עבודה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טובה, מותאמת. סוף שנות ה-90, מי שאולי זוכר, היה לנו סמארט קארדים. היום אף אחד כבר לא זוכר שסמארט קארד כזה דבר חשוב, אבל סמארט קארדים היו הטכנולוגיה העתידית,
זה היו הכרטיסים האלה עם ה-8-bit digits שמתחלפות כל הזמן?
זה קשור אליהם, כן. אם מי שיש לו היום טלוויזיה רב ערוצית של הוט או של יס, לכו לממיר, תשלפו משם איזה כרטיס, כזה. זה היה שיא הטכנולוגיה דאז.
והיתרון בזה זה גם כשאתם מוצאים את הכרטיס, אתם לא תראו את כל הפסולת הזאת שמשדרים שם.
תוכלו להזין לסייבר סייבר.
בלופ, 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 בלופ,
אז מה שקורה, הצופן הזה די מוצלח. במקביל, בקהילת הלינוקס, אנשים רוצים להצפין הרדיסקים, כי להצפין הרדיסקים זה דבר חשוב, אולי ה-NSA יבוא ויגנוב לכם את הדאטה. יש רק בעיה אחת, מי שתכנת את זה, במקום לקרוא את הביטים משמאל לימין, קרא מימין לשמאל. אתם יודעים איך זה.
ישראלים.
כן, כשהישראלים מתכננים, אז... וכתוצאה מזה בעצם בקרנל של לינוקס יש צופן שנקרא טמפרס, כי זה סרפנט הפוך.
מזכיר לי את האירור האלמותי פעמיים נקודותיים ב-PHP.
החנונים שביניכם ודאי צוחקים והאחרים אומרים, מה עשיתי? למה הוצאתי את הכרטיס של הממיר?
מצעד הצפנים של שנות ה-90, המקום הראשון.
ובמקום הראשון, רגע, לפני כן, פרסומת?
ברייק הזהב, פרסומת אחת וחוזרים.
סייבר סייבר,
אוהבים פרסומות?
לא!
גם אנחנו לא, אבל אין ברירה.
אתם צריכים VPN? אנחנו צריכים פרנסה.
וחוץ מזה, VPN זה חשוב, כדי שכל מיני האקרים חובבי פחממות, ספקי אינטרנט וממשלות מפוקפקות לא יחטטו לכם בהרגלי הגלישה. אנחנו בסייבר סייבר ממליצים על פרוטון VPN, שהמפעילים שלו כבר הוכיחו שהם שומרים על הפרטיות של הלקוחות שלהם. ואם תרגשו את השירות דרך הכתובת podcastico/VPN, אנחנו נקבל כמה שקלים, דרך נחמדה להגיד לנו תודה. podcasti.co/VPN. תודה.
מצעד הצפנים של שנות ה-90.
אנחנו חוזרים כאן למצעד, מצעד הצפנים של שנות ה-90, נועם רש, פרופסור אור דונקלמן ואני עידו קינן, ואנחנו במקום הראשון.
המקום הראשון.
אם אתם זוכרים מלפני שתי דקות, במקום השני בהצבעה בכנס שבחירת AES, זכה סרפנט. באופן מפתיע, הצופן שהכי השפיע בשנות ה-90, צופן בשם ריינדל.
ריינדל.
אתה יכול להגיד את זה שוב?
ריינדל.
ריינדל.
איך אומרים את זה?
ריינדל.
כל פעם שלוחצים, אתה מייצר משהו חדש. זה מכונת הצפנה כזאת.
נקודת החוזקה הגדולה ביותר של הצופן הזה, הוא שאי אפשר להגות אותו.
ריינדל הוא בעצם צופן שתוכנן על ידי זוג אחים בלגים, וינסנט ריימן ויואן דאמן.
ובוא נשמע איך הם אומרים את השם שלו.
ריינדל.
הוא באמת נבחר כדי להקל על כל האנשים, כי סרפנט קל להגיד.
A serpent! Serpent! But I'm not a serpent!
שאר הצפנים האחרים גם כן קל להגיד את שמם. ריינדל, ריינדל נבחר להיות AES כדי שלא נצטרך להגיד ריינדל וללמוד איך הוגים דברים בפלמית. זוג חבר'ה מהאוניברסיטה הקתולית של לובן, שהופיע במקום השביעי.
אוניברסיטה קתולית שמופיעה במקום השביעי, תחזור בהפתעה במקום הראשון.
היא כבר לא קתולית דרך אגב. קוראים להם רק קאו לובן כדי שנזכור את מקורותיהם הקתולים.
החלנה!
עכשיו ברצינות הם נכנסו לקרב עם הכס הקדוש סביב מחקר מדעי. הייתם מצפים שזה יהיה stem cell research, משהו ש... לא, זה על זה שהם עזרו לזוגות להיכנס להיריון. True story.
איך זה קשור להצפנה?
לא, למה הם כבר לא קתולים?
אוקיי.
חוץ מזה, אתה מצפין את התינוק
ברחמה של... האחים, לא אוניברסיטה.
האחים. לא, הם לא באמת אחים, רק בשביל לוודא. אנחנו צוחקים עליהם שהם אחים. הצופן ריינדל בעצם מתוכנן על סמך עקרונות, הם קראו לזה The White Trail Strategy, טכנולוגיה בעצם להבטיח שאין התקפות דיפרנציאליות, אין התקפות לינאריות. צופן ממש ידידותי, קל למימוש, קל לעשות איתו הרבה דברים, הוא נורא נורא מהיר, בשונה מסרפנט ששולי הביטחון שלו אדירים, לדוגמה, התקפה הכי טובה היום כנגד סרפנט, כאשר אני אומר התקפה הכי טובה, אם תיתנו לי את סרפנט עצמו, אני לא יודע לשבור אותו, יש לו 32 שלבים או סיבובים, אבל אם תיתנו לי רק 12 שלבים מתוכו, אני כן יודע למצוא את המפתח טיפה יותר מהר מחיפוש ממצא. אבל אלה שולי בטיחות מאוד מאוד גדולים, מה שגורם לו במעבדי 32 ביט להיות טיפה איטי. לעומת זאת, ריינדל או AES, כפי שאנחנו קוראים לו היום, הוא הרבה יותר מהיר. בזמן תחרות ה-AES הוא היה מהיר רק פי 6 מטריפל דס. היום הוא נכנס בעצם להיות בפקודות מכונה של אינטל, וגם של AMD, ועוד הרבה מאוד יצרנים אחרים הכניסו את זה פנימה. והיום אתם יכולים להצפין ב-AES בקצבים שמתקרבים לקצבים של גישה לזיכרון. זאת אומרת, מי שאומר לכם היום שאין לו מספיק משאבי חישוב להצפנה, ויושב על שרת, לא יושב על איזה צ'יפ IOT, בלוקצ'ייני, סייבר סייבר, דיפ לרנינג, שיושב בטאג בלי בטריה, רוב הסיכויים שלא יודע על מה הוא מדבר.
ול-AES יש כל מיני טעמים, נכון?
כן, AES מגיע בשלושה טעמים, יש את גרסת ה...
טרד.
טרד, של 128 ביט מפתח, יש את גרסת הווניל 192 ביט מפתח, וגרסת ה...
שום שמיר?
קצח.
של 256 ביט, המיועדת לאנשים שפוחדים ממחשבים קוונטיים, טפו.
איך היא הגיעה למקום הראשון במצעד?
מה שקרה עם הבחירה של ריינדל, שאומנם קרתה ב-2001, אבל הוא תוכנן בשנות ה-90, קרה משהו בעולם האמיתי שאף פעם לא קרה עם צפנים אחרים. תוך פחות משנה הוא הפך להיות תקן בכל מקום, הוא נכנס, הצליח לעבור את ה-ITF ונכנס ל-RFC'ים בקצב מדהים, הוא נכנס לשימוש רחב ונרחב בקצב ש... לא היה דבר כזה בהיסטוריה של הקריפטוגרפיה.
נשמע שיש לו יחצן טוב.
יש לו יחצן מצוין, מכון התקינה הטכנולוגיה האמריקאי, שהביא לכם תקנים נפלאים, כגון דס, דואל אי-סי, ואפילו, כן. במקרה של AS, מכיוון שהוא תוכנן באקדמיה, שוב על ידי שני בלגים, עם צופן גדול, הם כן הצליחו לייצר משהו שנראה בטוח, שהוא מהיר, שנראה על פניו שלא שמו בו דלתות סתרים, יכול להיות שהם כן, שאלנו פעם את יואן ווינסנט, הם התעקשו בחירוף נפש, הם אכן לא הסתירו שם שום דבר, אבל איך הוא תאמינו להם? ובאמת, מכיוון שהתהליך היה של מערב פרוע, כולם מנסים לשבור את הצפנים של האחרים, כדי שדווקא הצופן שלהם ייבחר, נסך הרבה ביטחון בזה שהבחירה הזאת היא סך הכל טובה. היום, למרות שאני סטודנט של אלי ביאם בעברי, ואני חושב שסרפנט הרבה יותר בטוח, אם תשאלו אותי אם זה בסדר להצפין ב-AS, התשובה היא כן, זה בסדר להצפין ב-AS, כל עוד אתם מנהלים את המפתח כמו שצריך אבל אלה צרות סייבר אחרות, לא קשורות לקריפטוגרפיה עצמה.
שמעתם את זה פה לראשונה, במצעד של שנות ה-90, פרופסור אור דונקלמן מרשה להשתמש ב-AS.
באיזה צופן היית מציע לעידו ולי להצפין את מתכון הסמבוס הקסודי שלנו? משהו שבאמת באמת גם בעוד 100 שנה לא יצליחו לפרוץ.
זה סמבוסק ללא גלוטן?
אני לא יכול לספר לך על זה.
אבל nice try.
אם ככה, ההמלצה שלי היא כזו. הדרך הכי טובה לשמור על סוד זה פשוט לא לדעת אותו. אז אם תועילו בטובכם להסתכל פה על הפלשלייט שהבאתי מגברים בשחור...
תודה לכם שהייתם איתנו במצעד הצפנים של שנות ה-90. עם המומחה שלנו, פרופסור אור דונקלמן, המגיש נועם רש, ואני לא יודע מה התפקיד שלי, דוק אינן.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים. ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה. ועכשיו, עם 30% יותר סייבר. בהנהלת נועם רותם ודוק אינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
יש לנו צופן נהדר, הוא הצליח לשבור את הצופן של צופן בשם האידיה, לשמוע על הצופן ההוא, להגדיר צופן, שהופך להיות הצופן שהם היו צריכים לבחור צופן, 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 צופן.
או, למה אתה אומר צופן?
למה אני אומר פונקציה תמצות?
ככה זה באקדמיה, פשוטי העם.
לא, יש דיון מאוד ארוך, אם אומרים צופן, צופן, ככה גידלו.
צופן זה בסמיכות.
המילה הנכונה היא צופן? חיי היו שקר?
חייך היו שקר, אני לא יודע לגבי המילה צופן.
אור דונקלמן אומר צופן.
כן, כי הוא בוגר הטכניון. מה, אתה לא יודע? יש זה. לפי איך שאתה אומר, אפשר לדעת באיזה אוניברסיטה למדת. אז בטכניון, נדמה לי, ובירושלים אומרים צופן, אני למדתי באוניברסיטה הפתוחה, ולימדו אותי שאומרים צופן. וכאילו, זה ממש כאילו קו שמחלק את כל הקריפטוגרפים הישראלים.
אני אומר צופר.
סייבר סייבר.
fans 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 fans
צופן, 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 צופן,
Bye.